האינטרס הלאומי עם יוחנן פלסנר ומיכאל האוזר טוב.
בוקר טוב, בוקר אור, יום חמישי, כמעט 5 דקות אחר השעה 11, יוחנן פלסנר, בוקר טוב.
טוב, על זה נאמר, בוקר אור, על זה נאמר, יש את ה... הכנתי נאום שלם למליאה, אבל אני שם הכל בצד לרגע הזה, אז המקבילה שלו פה בתוכנית, הכנו
ליינאפ גדוש שנזרק לפח.
גדוש ומעניין, אבל אנחנו פה.
בנסיבות מאוד מאוד מסמכות, אנחנו בתוכנית מיוחדת של האינטרס הלאומי, מלווים בכל העת את שחרורם של החטופים, שאמור לקרות ממש בעודנו מדברים, איך נקרא לזה? החלק השני של הפעימה הנוכחית.
כן, אז אנחנו כמובן נשוחח גם על שחרור החטופים, ובמקביל אנחנו נחבר את זה, נשזור את זה באירועי היום, כי מטבע הדברים זה אירוע מקרו ואירוע מעצב גם את הביטחון וגם את הפוליטיקה, ואפילו את הפוליטיקה האזורית וגם העולמית. זאת אומרת, זה אירוע מאוד מאוד גדול ומשמעותי. עכשיו אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים בעצם אגם שוחררה, אגם ברגר שוחררה, והיא כבר אצלנו.
אז באמת בוא ניתן רגע איזשהו עדכון ותמונת מצב. המצב הוא כזה, אגם ברגר שוחררה לפני כשעה קלה, יצאה בסרטון שהפיק ערוץ אל-ג'זירה והכתב שלהם ברצועת עזה, יצא מבין הריסות אחד הבניינים בשכונת ג'באליה שבצפון הרצועה, עשתה טקס דומה לטקס שראינו בשבת שעברה, מעין תעודת שחרור כזאת,
כן,
באמת בטקס
עם תג שמקבלים בכנסים מקצועיים.
כן, משהו כזה, והיא באמת עברה לידי הצלב האדום בטקס הזה, ומכוניות הצלב האדום כבר חברו לכוחות צהל, כוחות צהל הבהירו אותה אל מעבר לגבול, והיא ממש בדקות אלו אמורה להגיע לחניון רעים. זה בעצם נקודת החבירה הראשונה שבה היא תעבור איזושהי סקירה בריאותית מאוד 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 ראשונית, תתאחד עם משפחתה בפעם הראשונה, ומשם היא תוסק בעצם לאחד מבתי החולים בארץ.
לא, גם לשיבה.
אגם אמורה להגיע לשיבה באמת.
סליחה, התצפיתניות הגיעו לבלינסון,
לאחד מבתי החולים. בעצם
הרבה לשיבה אפשר...
כן, המדינה הפעם פיזרה את החטופים בין כמה בתי חולים. כמובן שיש את בית החולים סורוקה שבבאר שבע, שמוכן לקלוט חטופים במצב חירומי, אם העסקה למרכז תארך יותר מדי זמן בעבור מצבם הבריאותיים. עד עכשיו תפו, ראינו שהחטופים שוחררו במצב שלא הצריך את הדבר הזה, הם הגיעו לבית החולים כמתוכנן, כנדרש, ועברו שם את הפרוצדורות הרפואיות באמת. אז אנחנו מחכים לפגישת האיחוד במחנה רעים בין אגם ברגר לבין משפחתה. אנחנו מיד נהיה במחנה רעים עם בר פלג, כתב הארץ שנמצא שם וידווח לנו, יעדכן אותנו בדיוק מה שקורה. במקביל אנחנו נערכים לפעימה השנייה, שאני מודה שאני לא יודע, לא לפעימה השנייה, זה הכל, לכל מילה יש כאן משמעות, לחלק השני בעצם של הפעימה הזאת, שאני לא יודע האם ארבל יהוד וגדי מוזס ישוחררו ביחד בטקס משותף כזה או במהלך משותף.
כן,
אני לא יודע.
זה גם הפקה, זה בית ההפקות של הג'יהאד האיסלאמי.
כן, אבל אני מאוד חושב ש...
והיה את הסרטון שהם שחררו...
נכון, סרטון שהם מתאחדים.
כן, סביר להניח שהם שוחררו ביחד.
אני לא יודע אם הם שוחררו ביחד או לא. בכל מקרה, אני לא בטוח שאנחנו נראה כזה טקס, כי אני חושב שחמאס בכל מקרה תכנן את הדבר הזה לעשות לחיילים. אני חושב, אתה יודע, אני מנסה רגע כאילו לחשוב...
לא, מקביל לכאורה מה היה... אתה יכול ללמוד מאיך ששחררו את... את שלושת החטופות האזרחיות.
הראשונות, כן, בדיוק.
שם באמת הייתה העברה.
העברה בין ג'יפ לג'יפ. כן. אז אני כמובן, אנחנו לא יודעים, אנחנו נראה, זה אמור ממש...
וזה היה חמאס, ועכשיו זה ג'יהאד איסלאמי.
נכון.
אנחנו גם לא יודעים אם גדי מוזס היה עם ארבל יהוד ביחד, או שם...
אני לא יודע כמובן, רק מהסרטון של איחוד באמת מרגש בין השניים.
אני רואה שהם לא היו
שהם
ביחד.
לא ראו אחד את השני תקופה מסוימת, אבל אני באמת, באמת, באמת לא יודע. בכל מקרה, אז השחרור הזה אמור לעשות ממש ברגעים הקרובים, לפני... ממש כ-5 דקות פחות או יותר, הצלב האדום בעצם יצא לנקודת האיסוף של ארבל ושל גדי, שהיא תהיה בחאן יונס. הנקודה הראשונה של אגם הייתה בג'באליה, והנקודה השנייה היא בחאן יונס. אני חושב שהם אמורים לעבור ביחד, אבל שוב פעם...
הנה, אז נתת לנו תמונת מצב. עכשיו בוא נתחיל לעשות דאבל קליק על חלק מהמשמעויות. אחד, מופע הרעבה של חמאס. מצד אחד, יש פה, נקרא לזה עוצמה, הם על הרגליים, הם עם נשקים, הם משדרים סדר וארגון, שזה בעצם עומד אל מול המטרה לפרק את יכולתו הממשלית והצבאית של החמאס, ואתה רואה אותם גם עם נשקים, וגם בצורה מאורגנת. זאת אומרת, חלק מכל ההפקה הזאת, היא להראות אנחנו על הרגליים, ואנחנו יודעים להפיק אירועים.
כן.
וזה המסר. המסר הוא של עמידה. אם המטרה, אתה יודע, בסדר המטרות של סינואר, כשהוא תכנן את המתקפה, אז בעולם אידיאלי זה היה השמדת מדינת ישראל, גם חיזבאללה מצטרף, אולי גם אירועים סטייל שומר חומות, והאיראנים מצטרפים, וישראל מתפוררת. והמטרה שנייה אולי יותר מצומצמת, לכבוש למשך זמן ממושך חלקים בנגב ובצפון. ובסוף, אם אתה לא מצליח את כל הדברים האלה, אז עמידה איתנה, עד שלוקחים מספיק חטופים כקלף שחרור. הוא חשב שזה יקרה תוך חודש, חודשיים. זה קרה אחרי 15 חודשים. הוא לא חשב כנראה שזה יהיה כזה הרס של היכולות שלהם והרס ברצועה. אבל בסוף זו הייתה האסטרטגיה השלישית שלו, של אנחנו עמידה איתנה, ועצם זה שאנחנו נשארנו על הרגליים, זה הניצחון אחרי שנתנו לישראל כזאת מכה. אז במובן הזה, ועכשיו זו ההזדמנות לתת את, זאת אומרת, את התמונת ניצחון שלהם, וכאן, ובעצם זה מערכת ההפקה הזאת. עכשיו, השאלה איך זה נראה? Mm-hmm. עוד פעם, ומי הלקוח של התמונה הזאת? Mm-hmm. האם זה אנחנו, האם זה הציבור העזתי, האם זה העולם הערבי? כי
הערבי או המערבי?
אגם יוצאת מההריסות בג'באליה. אז שתי דרכים להסתכל על זה. זה, אנחנו ניסינו לטפל בג'באליה הרבה מאוד זמן, ועכשיו הם מחזיקים בג'באליה. והצד השני זה, היא לא יוצאת מג'באליה המדונדשת, היא יוצאת מג'באליה הרוסה והחרבה.
אני חושב שלפחות בעיניים העזתיות התשובה יותר פשוטה. אתה זוכר את התמונה המאוד מפורסמת של יחיא סינואר, יושב אחרי המבצע האחרון בעזה על קורסה בחורבותיו של ביתו שלו, כאשר הוא עושה תנועת וי עם אצבעותיו. אני חושב שזה אמור להיות התחליף בהדרו של יחיא סינואר, היציאה של אגם.
זאת אומרת, אחלה, הרסתם זה, אבל אנחנו עדיין
כאן. זה מה שנקרא, אם אני אעשה אדפטציה, ואף על פי כן נוע תנוע, אז זה פחות או יותר זה, אוקיי? זה שוב פעם, בעיניים העזתיות, אני אומר.
בעיניים, זה לא העזתיות, זה החמאסיות העזתיות. איך זה נתפס בקרב שני מיליוני התושבים, שרובם אני מניח הם פליטים, במובן הזה שהבית שלהם הרוס, ואין להם איפה זה, וצריכים הסדרים. אני חושב שזה הרוב.
כן, 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 רוב רצועת עזה הרוסה, חד משמעית. יש
אני לא יודע, מתוך השני מיליון פלוס.
אנשים שמתגוררים שם.
כן, אני חושב שזה אזורי ה-2.3.
היה איזשהו נתון, אני לא זוכר אותו בעל פה. אני לא יודע מה הנתון,
כמה מתוכם גרים בבית המקורי שלהם, וכמה לא.
אני חושב שמעט מאוד, ובכל מקרה, אתה יודע, גם אם הבית עצמו עומד על טילו, אז כל
עוד פעם, השאלה איך זה נתפס.
כל האזור, אין אזור אחד ברצועת עזה שבעצם נשאר שלם. נגיד עזה העיר, באופן יחסי, היא עומדת, אבל אתה מסתובב שם, אתה רואה את המלחמה בכל מבט שאתה מביט שם.
אז השאלה איך זה נתפס, וכמובן זה גם מוריד אל הקרקע את אותה אמירה על הניצחון המוחלט. שהניצחון המוחלט כנראה בשום תרחיש שלו לא כולל חמאס על הרגליים ועדיין הגורם החזק ביותר ברצועת עזה. אבל אם אני צריך מה שנקרא לעצב את הספין מחדש של הניצחון המוחלט, מה אני אומר? אחלה, אמרתי ניצחון מוחלט, לא אמרתי מתי. אז מה שנקרא, עוד קצת התמדה, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר, ונגיע
תראה, אני חייב להגיד, התפתח איזשהו שיח בישראל ביום שבת, שתמונת ארבע התצפיתניות על הבמה, מחייכות, נראות באמת מילים שקשה לתאר, איך אחרי שנה וארבעה חודשים בשבי, אם נראות ככה, זה באמת דבר בלתי יאמן. הרבה אנשים ראו את זה כתמונת ניצחון. אני מאוד, אני מודה, ברמה האישית מאוד התקשיתי לראות את התמונות האלה. אני חושב שזה, אתה יודע, זה ממש מייצג ברבריות חסר, אני לא ראיתי כזה לפחות, של חמאס, הדבר הזה שהם גרמו להם לעבור. אף על פי שבאמת, אתה יודע, כל אדם, אני חושב אפילו מרצועת עזה שרואה את ההתנהגות של ארבעת הבנות במהלך הסיטואציה הזאת, באמת ליבו יוצא אליי, אני לי היה מאוד קשה לראות את התמונות האלה, אני לא הרגשתי את הרגשת הניצחון הזאת, אני באמת הרגשתי הרגשה של ברבריות חסרת כל פרופורציות מצד שובי הצינים והמפלצתיים, ואתה יודע, בסוף זה ילדות, חלקן בנות 20, ששהו...
חלקם אפילו 19, חלקן... התגייסו, נחטפו בגיל 18.
נחטפו בגיל 18, כן, 19-20.
כמה חודשים של קורס ויומיים אחד.
19-20, ממש בגילאים האלו, שחוו במשך הרבה מאוד זמן דבר באמת היום ונורא, ואני, אתה יודע, אני מנסה לחשוב את מערך השיקולים של חמאס, מה לעשות, איך לעשות, למה לעשות,
והרצון, הרצון
להציג אותם באמת כחיילות ולא כילדות, אני חושב שזה מה שעמד אל נגד עיניהם, ולכן הם עשו את הטקס הזה.
כן, עזוב, חמאס הם באמת...
בכל מקרה, אנחנו יכולים רק לעדכן שהחבירה בין אגם ברגר לבין בני משפחתה קרתה, דובר צהל מודיע, אני אנסה למצוא את ההודעה, הנה, דובר צהל מודיע כי החיילת השווה אגם ברגר הגיע לנקודת הקליטה הראשונית במרחב עוטף עזה, זה ברעים, ונפגשה עם בני משפחתה, גורמי אגף כוח האדם וגורמי הרפואה של צהל מלווים את החיילת השווה, היא תעבור כרגע הערכה רפואית ראשונה, נציגי צהל מלווים גם את שאר בני המשפחה שמחכים בבית החולים ומעבירים להם בעצם עדכונים שוטפים, אבל השורה התחתונה היא שאגם ברגר ראתה את בני משפחתה, חברה לבני משפחתה לאחר שנה וארבעה חודשים.
טוב, אנחנו...
אנחנו נעסוק עוד רבות מה שנקרא בדבר הזה, ואנחנו קצת נעשה באמת איזושהי תוכנית מיוחדת.
נדבר גם לקראת על איך זה מתחבר לנסיעה של נתניהו, שמתקבל בארצות הברית בתור המנהיג הראשון.
כן.
אני כן חושב שאנחנו נכון להתייחס לשאלות ביחס לעסקה, התנגדות, תמיכה, מה קרה לאורך הזמן, מה השיקולים, אני חושב ש...
אז באמת את החלק השני של התוכנית אנחנו ננסה, בהתאם כמובן להתפתחויות ולשחרור של ארבל ושל גדי, להקדיש לנושאים נוספים, אבל כמובן שקשורים לזה באמת העסקה, יש לנו עוד איזשהו אייטם שיכול להיות שנגיע אליו, ויכול להיות שלא, עם חמאס, סליחה מה שנקרא.
ונדבר גם על הפוליטיקה שעוטפת את כל האירוע הזה.
בדיוק.
וכמובן אולי נדבר גם על הסקופ
של... ננסה על תחקיר ישראל בידור. נגיד בכל מקרה תודה למילה סוויטלמן ולאמרי בן עוזיאל, ונתחיל.
האינטרס הלאומי עם יוחנן פלסנר ומיכאל האוזר טוב.
טוב, אנחנו חזרנו, אנחנו כאמור קיבלנו עדכון מדובר צהל ממש לפני שעה קלה שמשפחתה של אגם התאחדה ביחד איתה במחנה רעים, שם נמצא בר פלג, כתב עיתון הארץ, אלן בר.
מה נשמע?
בסדר גמור, בוא תיתן לנו רגע איזשהו תיאור מצב, מה שאתה רואה, מה שאתה יודע כרגע שקורה ברעים.
אז ממש לפני דקות ספורות, השיירה שבתוכה, בתוך רכב ואן כחול, נמצאת אגם, נכנסה לחניון רעים, והיא אכן מתאחדת ברגעים האלה עם המשפחה שלה. אני מבין גם שהצבא אפילו הביא לה את הכינור שהיא נגנה עליו, שגם מחכה לה שם, וזה ממש קורה בדקות האלה. ניסיון העבר מהאירועים האחרונים למד לנו, שבדרך כלל לוקח פחות או יותר של שעה של המפגש הראשוני, התאפסות כזאת ראשונית, ואז משם המסוקים שכבר נמצאים כאן, אחד מהם ייקח אותה לבית החולים.
זה באוגדה? זה בבסיס של האוגדה ברעים?
זה שממש שם.
והחטופים האחרים, ארבל וגדי מוזס, אמורים להגיע גם לחניון רעים?
אז ברמת העיקרון יש לצבא שתי נקודות הערכות היום, ברעים ובאזור קרם שלום, כי החטופים עכשיו שמגיעים, הם מגיעים ממרחב אחר ברצועה.
כן, יותר דרומי. חניונס.
בדיוק. אנחנו רואים את התקסים שהם מארגנים שם חמאס. חשוב לציין שפה מול רעים נמצאת קבוצה לא קטנה של תושבי אשכול שהגיעו לכאן, העמידו את הטרקטורים הירוקים של המועצה, מקושטים, וככה תומכים, כי זה בעצם גדי וארבל יהיו, נכון לעסקה הזאת, הראשונים מהחבר'ה של נירוז שחוזרים מהשבי.
כן.
תגיד בר, אנחנו יודעים איזשהו משהו על מצבה של אגם, ראינו שהיא הולכת, שהיא בסך הכל נראית הכי טוב שאפשר בסיטואציה הזאת, אבל אנחנו כבר יודעים איזשהו מידע מהרופאים שכן ראו אותה כבר, או רואים אותה ברגעים אלה ברעים?
אז אני חושב שהדברים האלה קורים ממש ברגעים אלה ברעים, ואנחנו נדע את זה בהמשך, אבל ראינו אותה כולנו בעיניים. וזה לא עין מקצועית, אבל זה נראה באופן יחסי טוב. ונחכה שהרופאים יאמרו את שלהם בצורה זה. בצורה יותר מדויקת, חשוב אבל גם לציין, אמרנו מקודם על תושבי נירוז שחוזרים, אז גם היום צפויים, נערכים, לחזרתם של 5 אזרחים תאילנדים, מתוך 6 שעדיין בחיים וחטופים ברצועה, ו3 מהם נחטפו מנירוז. אנחנו לא יודעים עדיין בדיוק מי יגיעו, הרשימה פה לא הועברה.
הרשימה של התאילנדים.
כן, אנחנו לא יודעים מי מהתאילנדים יגיעו היום, כמו שאמרתי, יש סך הכל 8 תאילנדים חטופים, ועוד 2 אזרחים זרים נוספים שחטופים, ומתוך 8 אנחנו יודעים על 6 שבחיים, והיום חוזרים 5. אנחנו לא יודעים מי נשאר מאחור, מהתאילנדים, וגם המשפחות בתאילנד לא יודעות, דבר שמוסיף שם על ה...
האמת היא שאני רוצה שרגע נרחיב על זה, כי זה באמת סוגיה שגם בקושי מדברים עליה, אני רק אגיד שמשפחתה של אגם ברגר מוציאה הודעה ממש עכשיו, ובהודעה הם כותבים, תודה לאל שהגענו לרגע הזה, ואגם הגיבורה שלנו, שווה אחרי 482 יום בידי האויב. הילדה שלנו חזקה, מאמינה ואמיצה. אנחנו מבקשים להודות לכוחות הביטחון, לכל עם ישראל על התמיכה והתפילות. כעת אגם ואנחנו נוכל להתחיל את תהליך השיקום. אך השיקום לא יסתיים עד אשר כל החטופים יחזרו לביתם. כאמור, הודעה שמוציאה ממש עכשיו משפחתה של אגם ברגר. בר, בוא רגע נחזור. העסקה על התאילנדים היא בכלל לא דרך מדינת ישראל, נכון? זה עסקה שמה, שממשלת תאילנד מקדמת? בשבועות האחרונים גם היו נציגים תאילנדים כאן בישראל?
אז קודם כל נאמר שרב הנסתר על הגלוי פה באירוע הזה, גם על האירוע של נובמבר. אני אזכיר שחזרו 24 חטופים זרים כבר בעסקה הקודמת, 23 מתאילנד ופיליפיני. ישראל בעצם אמרה לאורך כל שלבי המסע ומתן שהיא לא מתכוונת לשלם מחיר עבור אותם חטופים. זאת אומרת, לא ישוחררו פה אסירים ביטחוניים, כאלה כבדים יותר או קלים יותר.
על תאילנדים.
על תאילנדים, או על הנפאלי, או על הטנזני, שעדיין חטופים. בעצם מה שקורה זה שבשבועות האחרונים ישראל מבקשת מתאילנד ומנפאל, שתי המדינות האלה, להפעיל לחץ בעיקר על המתווכות. זאת אומרת, על קטר ועל מצרים, וגם על טורקיה, וגם על איראן, שתאילנד יש לה איתה קשרים דיפלומטיים. וזה מה שעשו גם שרי החוץ של אותן מדינות, גם השגרירים אל מול מקביליהם. אנחנו עוד לא יודעים מה ואם ואיך שילמו, אם בכלל, על אותם תאילנדים. אני מניח שזה דברים שאנחנו נדע בהמשך.
אבל אין לך ספק שמשהו שילמו.
אני מעריך, אותי לימדו שאין מתנות חינם.
כן.
ככה לימדו אותי בחיים.
ותגיד, אז עכשיו יש בעצם 6 חטופים תאילנדים שנמצאים בעזה, ומשתחררים רק 5, לא רק, אבל משתחררים 5.
יש 8 זרים. בחיים. לא, 10 זרים, 8 מהם תאילנדים, ומתוך 8 תאילנדים, 6 בחיים, ו5 מהם השתחררו עכשיו.
אוקיי, אז כמה חטופים זרים בחיים יישארו לאחר הפעימה הנוכחית?
יישארו חיים 2, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים, 1 תאילנדי ואחד נפאלי. אנחנו עוד לא יודעים את זהותו, אבל הנפאלי אפשר לומר את שמו, דיפין ג'ושי.
והם לא נספרים, הם לא נספרים במניין 33 שכלולים בשלב הראשון.
לא חלק מה-33, אבל הם חלק מה...
הם חלק מה-90, אבל לא?
כן, בדיוק.
כן, הם חלק מה-90. ויש איזשהו צפי? כלומר, מה קורה עם השניים הנותרים ועם גופות החללים הזרים? זה משהו שדנים בו בכלל?
בשלב הזה אני עוד לא יודע לומר, אני רוצה לחכות לעבור את היום הזה, ואז נראה.
הבנתי.
אני אגב אציין עוד משהו. חמאס. והג'יאד, שהג'יאד ומי שמחזיקים בהם שם, עדיין לא אמרו מילה לגבי האזרחים הזרים בשום הודעה שלהם. זאת אומרת, אתמול כשאבו עובדה מוציא הודעה על שחרורם של 3 החטופים הישראלים, הוא לא אומר מילה על התאילנדים.
הג'יאד מחזיק את התאילנדים?
זה מורבב שם, אבל אני אומר, בכל מקרה, הג'יאד אנחנו יודעים שמחזיקים בשניים החטופים שהשתחררו היום, ואף אחד עדיין לא הוציא מילה מתוך הרצועה על התאילנדים. בעצם המידע שאנחנו מקבלים על זה שנערכים לשחרור שלהם מגיע ממקורות ישראלים וממקורות זרים, לא ממקורות מהרצועה. אין שום הודעה רשמית על כך, ולכן כולנו נערכים ומחכים, ויש צוותים מקצועיים שלמעשה היו פה כל יום בימי הפעימות. צוותים עם אנשי מקצוע, דוברי תאית, וגם אסף הרופא, ששם הם אמורים להיקלט, מוכן ומחכה להם כבר מתחילת העסקה, זאת אומרת כבר שבועיים, מהרגע שבתי החולים הוכנו, הייתה תקווה כל פעם, אולי היום, אולי היום, ואנחנו ממש מקווים שאולי היום.
אני רוצה לשאול רגע שאלה ברמה הערכית אולי, אתה בר כמי שמסקר גם את משפחות החטופים, וגם מי שיש לו רקע ארוך בסיקור של האוכלוסייה הזרה בישראל, אתה חושב שישראל התנהלה במצב הזה ביחס לחטופים הזרים באופן ראוי, באופן מספיק, בוא נקרא לזה, משמעותי?
אני חושב שבאופן כללי הייתה פה מורכבות מול ממשלת תאילנד, שהם הממשלה שמרבית החטופים מגיעים מן. אני אתן אמירה קטנה, אולי לא כולם יודעים את זה. למטה משפחות החטופים, גוף אזרחי, לא המדינה, קיבל הנחיה מממשלת תאילנד לא להזכיר את החטופים התאילנדים. לא לדבר עליהם, לא לומר את שמותיהם כשמקריאים את השמות בכיכר, ולא לשים את התמונות שלהם כחלק מקולאז' התמונות והשלטים.
זאת הנחיה של ממשלת תאילנד?
של שגרירות תאילנד בישראל.
למה?
ומה הרציונל?
כדי לא להעלות את המחיר עליהם?
אז בריאיון שערכתי עם השגרירה התאילנדית ופרסמנו לפני חודשיים, היא מדברת על סוגיות שקשורות לשמירה על הפרטיות, וכיוצא בזאת, זה התשובה הרשמית. אבל התשובות באוף רקורד שאנחנו מקבלים קשורות גם כן למחיר ולניסיון להבדיל אותם
מהחטופים הישראלים,
כדי באמת שלא ידרשו עליהם עכשיו הרבה. אני גם יכול לומר,
אז במובן מסוים הניסיון צלח, גם הרי בעסקה הקודמת לפני למעלה משנה, וגם עכשיו, הם משחררים אותם כבונוס בכל עסקה, ולא דורשים, זאת אומרת, במובן הזה זה עובד העניין הזה.
כאמור, אנחנו עוד לא בדיוק יודעים מה הם דרשו ומה הם קיבלו, אני מניח שאנחנו נדע את זה בקרוב, אבל תשמע, קשה לי לומר על אנשים שמוחזקים 470 ימים, שמשהו צלח.
כן.
בעניינה.
אבל רגע, אסבר, אז בשורה התחתונה, אתה חושב שהמדינה כן התנהלה כראוי ביחס לשובים, לנשבים הזרים?
אני חושב שהמדינה יכלה לעשות הרבה יותר, אבל אני גם מודע לעובדה שיש פה אירוע מאוד מורכב, ואני יודע שהם היו בשיח. היו בשיח מטעם ישראל ומטעם מתווכות, אני פשוט חושב שבעיקר את השבועות האחרונים ככה שלפני העסקה היה אפשר לעשות קצת לפני.
הבנתי. בר פלג, הארץ, תודה רבה לך.
לכם.
כן.
טוב, מיכאל, עכשיו אני חושב שאפשר
ניקח רגע איזושהי הפסקה
מהסיקור השוטף, וניקח רגע צעד לאחור.
כמובן שבמידה והפעימה, אני כל הזמן אומר הפעימה, שהחלק השני של שחרורם של ארבל ושל גדי יקרה, אז אנחנו מיד נחזור, אבל באמת כרגע אנחנו מחכים, וזה מאפשר לנו לעשות רגע שיחה קצת יותר רחבה.
אז בוא נתקדם רגע. יש לנו את נתניהו שאמור ביום ראשון לצאת לארצות הברית. הוא קיבל כאן חתיכת מתנה והוקרה ומעמד מהנשיא טראמפ, שלהיות המנהיג הזר הראשון שמגיע לבית הלבן. עכשיו אנחנו יודעים שטראמפ הוא גם במצב תודעתי שונה לחלוטין מטראמפ של 2017, הוא לשיטתו עכשיו סוג של נקרא לזה מנהיג כל יכול, הוא בא, הוא ממנה רק נאמנים, הוא רוצה לעשות דברים גדולים, הוא חתם על, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, על כל האקזקיוטיב, הוראות נשיאותיות האלה, זאת אומרת, יש פה ממשל באיזה מין תנופה כזאת, שהולך לעשות שינויים יסודיים מאוד, גם במערכת הפנימית והכלכלית האמריקנית, וגם במערכת הבינלאומית. ובהינתן כל הדבר הזה ותחושת הגדולה של טראמפ, הוא בכל זאת מביא את נתניהו. עכשיו, זה כנראה לא טובה לנתניהו. זה לשיטתו אומר, בראייה שלי, בדברים הגדולים שאני רוצה לעשות במגרש הבינלאומי, קודם כל להסדיר פה, זה לא רק ישראל מול עזה, זה גם הסדר אזורי, גם כדי לבוא עם הישג ראשוני, וגם אחר כך כדי לפנות לי את המגרש, להתעסק גם מול רוסיה, אוקראינה, ובעיקר הקשב מול סין. זאת אומרת, יש כאן חלק, אנחנו רואים כאן עסקה עם בסוף הגורל של כמה אזרחים ש, 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 ששילמו את הבחיר הכי גדול, אבל זה מחובר לפוליטיקה ברמת הכי גבוהות. עכשיו נשאלת השאלה, וכאן אני רוצה, טראמפ, כשהוא מזמין את נתניהו, איך אומרים את זה בעברית? הוא לא פרייר. הוא מזמין את נתניהו,
כי הוא רוצה הוא משהו סוגר, בתמורה.
הוא סוגר, נתניהו מראש אמור להתחייב לדברים. עכשיו, איך שאני קורא את זה, ואולי אני טועה, הרי נתניהו מבחינתו הכי קל מבחינת הממשלה, זה לא לעבור משלב א' של העסקה לשלב ב'. Mm-hmm. שלב א' לשלב ב' מסבך אותו גם פוליטית. פוליטית. סמוטריץ' הסביר לו ששלב ב' זה בפירושו, אני יוצא מהממשלה, ובפועל פירוק הממשלה.
כן.
האם, ונתניהו רוצה לבוא בעצם לטראמפ, ממה שאני מבין ושומע, אני מניח שגם אתה שומע, אוקיי, סיימנו את השלב הזה, let me get the job done, אנחנו צריכים עוד פה לטפל קצת בחמאס, תן לי גיבוי, ואחר כך ננסה להמשיך עם העסקאות, או במילים אחרות, תן לי למרוח את הזמן עוד, ולהמשיך להיכנס ולצאת מעזה, ובוא נשכח מהמשך עסקאות. וטראמפ, טראמפ לשיטתו, מסתכל על סעודיה, מסתכל גם על הלגסי של אני הצלחתי להביא הפסקת אש, עד כמה שאני מבין איזה טראמפ לא בכיוון הזה. עד כמה אתה חושב שכבר הוויכוח הזה הוכרע, או שטראמפ מזמין אותו ונותן לו על החשבון ו...
אני חושב שלטראמפ מאוד מאוד חשוב לסגור את המלחמה, וזה מה שהוא יבקש ממנו, לדעתי. אני חושב שהאירוע הוא בעיקר, 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 כדי שהלחימה לא תפסיק, לאחר מכן...
לא, מבחינת נתניהו?
לא, מבחינת טראמפ.
שהלחימה כן תפסיק.
סליחה, שהלחימה לא תימשך, התכוונתי להגיד.
כן.
שהלחימה לא תימשך.
אבל השאלה אם הוא נותן לנתניהו את הפרס של המנהיג הזר הראשון, שזה בתור על החשבון, ואחר כך אתה עוד תידרש לשלם, או שהסדירו את התשלום מראש?
אז אני חושב שזה התשלום...
באחת מהאפליקציות.
התשלום לדעתי יבוא בהמשך. אני באמת חושב שזה העניין, שבסופו של דבר טראמפ מבין שנתניהו לאו דווקא התחייב לקיים את השלב השני בעסקה, והוא רוצה לדעתי להבטיח שגם אם העסקה לא תצא לפועל, השלב השני שלה לא יצא לפועל.
זה לא בגלל נתניהו.
לא, אני לא יודע אם זה כן בגלל נתניהו או לא בגלל נתניהו, אבל שבכל מקרה המלחמה לא תימשך. אני חושב, ואני אמרתי את זה כבר, אני חושב אפילו כאן בתוכנית.
גם להכין
בתוכנית.
את הקרקע לאופציה של...
אני חושב...
בוא נעריך את המסע ומתן, יש פה דברים מאוד מורכבים.
אבל אתם לא חוזרים להילחם. אני חושב, יוחנן, שזו הסיטואציה שאנחנו הולכים אליה, שגם החטופים לא יחזרו, וגם המלחמה לא תחזור.
זאת אומרת, כי אם החטופים חוזרים, זה אומר שבעצם ביבי שם את הסטמפה על העניין של...
אני אגיד לך
לא
מה.
לא הצלחתי להביא את הניצחון המוחלט, לא הצלחתי להפיל את חמאס.
יש כאן עניין
שטראמפ... עדיף לו להשאיר איזה מין עמימות כזאת.
בדיוק. טראמפ רוצה...
במחיר של החטופים לא חוזרים, והפסקת מלחמה דה פקטו, אבל לא דיורי.
טראמפ רוצה תשלום במזומן וסמוטריץ' באשראי. טראמפ דורש מעשים בפועל, הוא דורש שבפועל המלחמה תסתיים, שלא יהיו boots on the ground, מה שנקרא, ברצועת עזה, אולי למעט באמת מקרים, מה שנקרא, פלישות מאוד מאוד, מאוד נקודתיות. סמוטריץ' לעומת זאת, הוא חשוב לו רק הדיבורים, לא חשוב לו ממש המעשים. הוא לא רוצה שיחריזו על סיומה של המלחמה.
אז תהיה הכרזה שאנחנו בינתיים לא מתקדמים לשלב ב', אלא אנחנו
צריכים
לתכנן את התוכניות מחדש.
יהיה משהו שהוא אילתור נתניהו קלאסי, של להחליט שלא להחליט, ובסופו של דבר, אתה יודע, יכול להיות שהממשלה תנצל מזה, אבל כולנו נדפק מזה. כי בסופו של דבר החטופים לא יחזרו, והמלחמה לא תימשך, והקלף באמת היחידי שיש לנו לך מסקלף המלחמה, יישמת לנו מבעד לאצבעות.
וטראמפ כל עוד אין מלחמה מבחינתו זה בסדר.
בדיוק.
והוא
יותר
ממשיך לעבוד.
יותר אכפת לו מסיום המלחמה מאשר החזרת החטופים,
לא,
אני חושב.
לא, החטופים הם שלנו, הם לא שלו.
נכון.
אבל, והוא מסתכל בעיקר על סעודיה. והוא רוצה, יש לו הרי שני דילים גדולים שהוא עובד עליהם, כנראה סעודיה ואיראן.
כן.
ממה שאני מבין, איראן הוא ממש לא מגיע לאירוע הזה עם כוונות של...
תקיפה.
תקיפה ושימוש בכוח צבאי ופתיחה של מערכה מול איראן.
באופן כללי טראמפ, טראמפ בעד צמצום מלחמות, לא חוותם.
לבוא עם מנופים, יכול להיות שאם האיראנים יתנהגו בצורה שלא תספור אותו, אז נגיע לשלב הצבאי. אבל בינתיים זה ללכת לעסקה עם איראן ועסקה עם סעודיה.
כן.
זאת אומרת, כל עוד יש לו שקט, גם אם זה לא הגדרה של הפסקת מלחמה, שאלה אם זה יהיה מספיק לסעודים, כי הסעודים מבחינתם, התנאי להתקדמות זה
משהו פלסטיני.
הפסקת, לא, זה קודם כל הפסקת אש,
כן.
ואחר כך מרכיב פלסטיני.
אז תראה, אז אני שמעתי היום, ראיתי היום ציוץ של נועה לנדאו, שאני חושב שהוא מאוד נכון, כמו שהאמירתים קיבלו במרכאות, את ביטול הסיפוח ביהודה ושומרון, הסיפוח שמעולם לא היה, אבל הוא בוטל, הוא בוטל עוד לפני שהוא נולד, מה שנקרא, תמורה להסכמי אברהם.
מה יקבלו הסעודים?
אז הסעודים יקבלו את ביטול הגירוש, הגירוש שאף פעם לא היה ולא יהיה. טראמפ מדבר באופן מאוד מאוד גלוי על גירוש של, או מעבר, הוצאה של אוכלוסייה עזתית.
יישוב מחדש לטובת בנייה של עזה.
לא, שנייה רגע עם הבנייה.
הוצאה זמנית?
לא, לא משנה.
כדי שאפשר להכניס את הטרקטורים לדמולישן סייט.
אבל טראמפ ממש מדבר על להוציא. טראמפ מדבר על 100 אלף שיעברו לאלבניה, לאינדונזיה, למצרים ולירדן. במאיות, כלומר 100 אלף לכל מקום.
כן, אבל הוא דיבר על זה גם דיבור של נדלניסט.
יכול להיות.
חבר'ה, זה דמולישן סייט. צריך פה
בסוף,
לפנות
יודע,
את הזה,
יודע,
לבנות, אחר כך יחזרו.
אבל במשמעות של הנרטיב הפלסטיני, אתה מבין כמה הדבר הזה של הזיבה הוא דבר כן. משמעותי, כאשר הם
הוא
גדלים...
מנוגד לעיקרון הצומות.
בדיוק, וכשאנשים גדלים מגיל אפס על הנקבה. בקיצור, אז מה שאני אומר זה שבסופו של דבר אני חושב שהסעודים יוכלו לנפנף בהישג הזה, כמו שהאמירטים נפנפו בהישג הסיפוח. הסעודים יוכלו להגיד, אנחנו מנענו נקבה 2, וזו הסיבה שהלכנו להסכם עם ישראל, אחרת חצי מיליון עזתים, אחרת חצי מיליון עזתים היו מגורשים למצרים ולירדן והיו מערערות את המצב במצרים ובירדן, ואחרת עוד חצי מיליון עזתים היו מגורשים לכל מיני מדינות אחרות.
מה שהם יקבלו זה הפסקת אש ומניעת
נקבה. זה מה שהם יגידו, ככה הם יגידו את זה, רק בזכותנו המלחמה נגמרה והתושבים לא גורשו.
כן, למרות שהוא כן יצטרך לתת איזה איזשהו בכפוף לכל מיני מיילסטונס.
בסדר, ונתניהו ייתן עוד איזשהו משהו מילולי ורבלי שאפילו בצלאל סמוטריץ' יוכל להחליק את זה, כן?
לא, אני לא רואה מצב של התקדמות לדיל סעודי שנותן מרכיבים שבצלאל סמוטריץ' יכול לחיות.
לא יודע.
דיל סעודי זה כבר דיל שאיתו הולכים
לבחירות.
או לבחירות.
אין בעיה, אבל...
או מביאים את גנץ לממשלה ואומרים לו, אתה רוצה לבוא? יש עכשיו שעולה עם סעודיה, בוא תן גיבול.
כן, אבל אני חושב שבאמת אז במצב כזה, אתה יודע, נתניהו כבר יהיה לו יותר קל ללכת לבחירות, אחרי שיש לו את סעודיה בכיס. בין אם זה כבר קרה, ובין אם זה עומד לקרות ממש ממש בקרוב.
בקיצור, זה מה שנראה לי שמתבשל. אבל אתה אומר, זאת אומרת, אם זה היה מתבשל והמובן היה הפסקת אש, ממשיכים לשלב ב' בעסקה, ובמקביל כבר מדברים גם על הגרנד פלן הסעודי, אז זה כאן... היה מפיל את הממשלה, אבל אתה אומר, הוא ינסה לעשות את זה בצורה כזאת
לא, אני חושב שיש כאן בעיה בלוחות הזמנים. זה היה אידיאלי אם השלב השני בעסקת שחרור החטופים היה הולם את שלב ההתקדמות, את קצב ההתקדמות עם סעודיה. אני חושב שנתניהו מאוד חותר לזה, וזו הסיבה המרכזית שנתניהו רוצה לנסוע לבית הלבן. נתניהו נוסע לבית הלבן לא כדי לקדם את הדיל הסעודי, אלא כדי למהר את הדיל הסעודי. הוא רוצה שני שעוני החול האלה יהיו מסונכרים.
כדי
יותר.
שאפשר יהיה להגיד, הפסקנו מלחמה תמורת הסעודים.
לא, בדיוק, וכדי שאפשר יהיה, אתה יודע, אפילו כדי שאפשר יהיה באמת לסיים את המלחמה, לשחרר את החטופים, להביא את הסעודים, ואז ללכת לבחירות. אבל אני לא יודע, אני לא רואה אפשרות לנהל איזשהו מהלך משמעותי עם סעודיה, בקצב זמן של ימים עד שבועות. זה נשמע לי כמעט דמיוני.
כן ולא, כי בוא לא נשכח שבשישה לאוקטובר, הדיל עם הסעודים היה כבר, רק היה צריך להוסיף את ראשי התיבות.
לא נראה לי שאנחנו...
אז חוזרים לטיוטות האלה.
לא נראה לי שאנחנו נמצאים במצב של...
ומעדכנים קצת.
אני אתקשה מאוד לחשוב שאנחנו נמצאים באירוע של ימים בודדים עד שבועות.
אני מבחינת, אבל הפרמטרים המרכזיים כבר הוסדרו. עכשיו כנראה צריך להבות את המרכיב הפלסטיני, לפחות מנקודת מבט סעודית.
אין לי מושג. אני פשוט אומר שבשביל שהשעונים יסתנכרנו, אנחנו צריכים לראות התקדמות משמעותית בהסכם הסעודי בתוך כשבוע. ובגלל שאנחנו מקרים את הקצב במזרח התיכון, אנחנו יודעים שבדרך כלל זה לא לוקח בקצבי הזמן האלו. אז אני אומר, זה נשמע לי יותר... יותר מאתגר, וזה נשמע לי שנתניהו רוצה למשוך זמן, והדרך היחידה שלו למשוך זמן היא להפסיק דה פקטו את המלחמה כדי לאפשר את הדיל הסעודי, ולא לצאת לשלב השני, לסבב השני בפעימה, בעסקה, סליחה, כדי להשאיר את סמוטריץ' בינתיים בממשלה.
ולהגיד, רגע, אנחנו פשוט חייבים לעדכן את תוכניות המלחמה.
המשא ומתן יהיה יימשך או משהו כזה.
לא, צריך לשבת על התוכניות מלחמה עם הרמטכ"ל המלחמתי החדש שאנחנו
נמנה. כן. טוב, בוא נצא יוחנן להפסקה קצרה, אנחנו חייבים לצאת שתי דקות של פרסומות. נחזור, ננסה לדבר קצת על התחקיר של ישראל בידור ולהתעדכן במצב החטופים. שיירת הצלב האדום הגיע ממש בדקות האחרונות לנקודת האיסוף וממש בקרוב.
וגם אני ארצה לשמוע ממך על ההכחשה ששמעת ופרסמת מאריה דרעי
של
דבריי הוצאו מהקשרם.
אז ננסה להספיק את הכל. שתי דקות פרסומות וחזרנו.
האינטרס הלאומי עם יוחנן פלסנר ומיכאל האוזרטוב.
טוב, חזרנו, והאינטרס הלאומי, תוכנית שאנחנו מדי שבוע מסתכלים, לוקחים צעד לאחור ומנתחים, יורדים לעומק בכמה סוגיות.
אבל השבוע
והיום זה... והיום קצת קשה, נכון,
כן,
מיכאל?
כן, כי... כן, 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 כן.
כמו שאומרים בעברית, as we speak.
בדיוק, אנחנו ממש עכשיו האדום, רואים את שיירת הצלב האדום בח'אן יונס. זה נראה אחרת מהשחרור שראינו ביום שבת האחרון, זה נראה אחרת מהשחרור שראינו מוקדם יותר הבוקר, השחרור
טוב,
של הגם.
טוב, אנחנו פעם ראשונה באירוע בהפקת,
בהפקת
ההפקות של הג'יהאד האיסלאמי. כן.
זה בעצם דומה יותר לשחרור הראשון שראינו לפני כשבועיים, ג'יפים של הצלב האדום נכנסו אל נקודת המפגש, הג'יפים של הג'יהאד האיסלאמי בטח יגיעו מיד.
אני לא יודע אם ג'יפים, יכול להיות שהם יתרו דווקא מהבתים שם.
כן, כן.
אבל אנחנו באמת... כאילו יבואו מאיזה פיר או משהו.
קודם כל אנחנו לא רואים כאן דגלי חמאס כמעט. נדמה לי שאפילו בכלל, אבל הפריים קצת סגור. אני רואה שם איזשהו דגל חמאס.
אבל כן, ג'יהאד איסלאמי זה כידוע, זה ארגון שהוא ממש, מה שנקרא קו דיווח, אם חמאס זה קו דיווח מקווקו לאיראן, זאת אומרת, מקבלים השראה, הנחיות, אבל בסוף יש להם גם מידת העצמאות שלהם. ג'יהאד איסלאמי זה מה שנקרא חברת בת.
בדיוק. חברת בת איראנית. אגב, אפרופו התמונות שאנחנו רואים, זה גם, זה לא אל-ג'זירה. כאן אתה יכול לראות את שיתוף הפעולה כל כך עמוק בין אל-ג'זירה לבין כן. תנועת חמאס, שברגע שהשחרור עובר לג'יהאד האיסלאמי, זה באמת נראה קצת אחר.
כן, אל-ג'זירה, שהם כידוע מקטר, קטר היא המתווכת.
כן, כן.
אבל הם באמת לא באותה, אל-ג'זירה זה לא באותה קבוצה, נקרא לזה, של ג'יהאד איסלאמי, כי זה יש את הסוניות הקיצוניות, יש את השיעים, את הציר האיראני שיעי, ויש את הסונים המתונים.
כן, כן.
החבר'ה שלנו במרכאות. כן.
טוב, בוא אוקיי. אנחנו נשים עין על הטלוויזיה, מה שנקרא, ומיד נראה את
ברגע עין לח'אן יונס צופיה.
בדיוק, עין לח'אן יונס, וברגע שאנחנו נראה את ארבל ואת גדי, אנחנו כמובן נקטע את השיחה שלנו ונדבר.
אז בוא נדבר, אתה חשפת השבוע, ישראל בידור זה אתר שהאנשים בגיל שלי פחות מכירים. אבל בגיל של הילדות שלי ודאי, אני לא יודע לגבי הגיל שלך.
בטח, בטח. גם אמרי מכיר, אני בטוח.
מכיר?
גם אמרי מכיר.
וואלה, אז רק אני לא מכיר.
ישראל בידור זו אימפריה.
וואלה, חשבתי שאני בעניינים.
לא, 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 אתה עוף בודד, מה שנקרא. ישראל בידור זו אימפריה ענקית. יש לה מעל לשלושה מיליון איש שעוקבים אחריהם בפלטפורמות האינסטגרמיות שלהם. כשליש מדינה, מה שנקרא.
באינסטגרם בעיקר?
בעיקר באינסטגרם, גם בטיקטוק, אבל בעיקר באינסטגרם. כשצריך להבין, יוחנן,
הלב של האירוע זה מה? זה רכילות על סלבס? מה?
אז הלב של האירוע התחיל באמת מענייני בידור ורכילות. הרבה סלבס, הרבה כוכבים, מי יוצא עם מי, מי נפרד עם מי, איזה שיר חדש יצא וכו' וכו'.
מי כועס על מי?
כן, אבל זה התפתח להרבה מעבר לזה. וההתפתחות הכי משמעותית שלהם הייתה באגף החדשות. הם הקימו בעצם זרוע חדשותית לכל דבר ועניין, אתר, עמוד, שהוא מאוד מצליח בפני עצמו, שנקרא פוש. גם אחרי פוש עוקבים כמיליון איש.
וואלה, יש להם חשיפה.
הוא רק חדשות. זה נראה כמו העמוד האינסטגרם של הארץ, או ערוץ 12, או כאן.
אבל רק באינסטגרם, אפילו לא בפייסבוק.
יש להם גם פייסבוק וגם טיק טוק אמור, אבל זה בעיקר באינסטגרם. עיקר הכוח שלהם הוא באמת שם באינסטגרם.
מי הבעל הביתים?
אז בעלי הבית זה שני אחים בשם דוד ושלמה שר. עכשיו, אני חושב שצריך להגיד, אבל רגע, איזשהו משהו לדיון העקרוני. אנחנו נמצאים בעידן שבו יותר ויותר אנשים צורכים את החדשות שלהם דרך הרשתות החברתיות, ופחות דרך ערוצי מידע רשמיים. הטלוויזיה המצרפית, כלל האנשים שרואים טלוויזיה יורדים, המספרים יורדים, כלל האנשים שקוראים עיתון, המספרים יורדים.
ואפילו אתרי החדשות מאבדים אל מול הטלגרם.
יותר ויותר אנשים.
למשל, אשתי לאחרונה הורידה טלגרם.
ומתחילה ליצור חדשות בטלגרם.
כן, והיא יודעת דברים לפניי. אני אומר, אני רוצה קודם שהעורך יבדוק וישר, ואז יעלה לי את זה.
נכון, אז בעצם אופי צריכת החדשות, אגב, בכל העולם משתנה, וסושיאל מדיה נהיה אירוע סופר 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 משמעותי, ובתוך שוק החדשות בסושיאל, פוש זה הפלטפורמה החזקה ביותר בעצם. וואלה. יש הכי הרבה אנשים שצורכים את החדשות שם דרך פוש. זאת אומרת,
אם אתה זוכר, נתניהו שאובססיבי למדיה וכל, אז אם בזמנו היה אובססיבי לידיעות אחרונות, ואחר כך לחדשות 12, אני, בעצם אני, אפשר להוריד אובססיה שם ו...
אני אגיד ככה, אני חושב ש... אם תיק 4000 היה קורה בימינו אנו, נתניהו לא היה פונה לשאול אלוביץ', ואם תיק 2000 היה קורה בימינו, נתניהו לא היה פונה לנוני מוזס, אלא היו פונים שר? לדוד ושלמה סער.
בני כמה?
הם בני 29 ו-31, הם חבר'ה צעירים.
טוב, לא נראה לי שזה בדיוק היה מוליד איזה תיק, כי הם היו אומרים סבבה, כן, זה כן, המחיר, ובוא נסגור.
עד רבה, בדיוק.
אני לא מכיר אותם, אבל...
ממה שזה עולה כן. בזה. אז רק ניתן באמת את השורה התחתונה רגע של התחקיר, אני חושב שזה חשוב כי לא כולם בטח קראו. בגדול, 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 בישראל בידור יש שיטה. השיטה היא ששר מגיע, נפגש עם, בעיקר עם שלמה, זה האח היותר דומיננטי מבין השניים, ושלמה מציג את מרכולתו, שהיא כוללת גם את עמוד ישראל בידור וגם את עמוד פוש. המשרד בראשו עומד אותו שר, בדרך כלל סוגר איזשהו קמפיין, איזשהו שיתוף פעולה, שטאפ, מה שנקרא בשפתנו אנו היום. עם עמוד ישראל בידור, ואז החברה ישראל בידור מעניקה לאותו שר שמשרדו משלם כסף, סיקור עד, סיקור חיובי.
אז השתה פה על משהו אחר, לכאורה,
בדיוק,
איזה משהו,
בדיוק.
זה...
סיקור חיובי בעמוד החדשות פוש, עמוד מאוד מאוד חשוב, גם כאמור לצעירים, וגם בעיקר בימין, עמוד עם הרבה מאוד עוקבים ימניים.
ואיזה סדרי גודל של, של כספים, נגיד קמפיין?
אז למשל, איזשהו אירוע שהוא בכלל לא קשור לישראל בידור, זה ממש כסף מסריח, מה שנקרא, אירוע שהפיק השר מיקי זוהר, מופעים ברחבי הארץ, מופעי קיץ, זה פרויקט של משרד התרבות, מיליון שקל הגיע לישראל בידור.
מכון וינגייט. בואו תקדמו את ה...
בואו תיקחו איזשהו חלק במשהו.
בקידום של האירועים האלה. קבלו מיליון שקל.
קמפיין נוסף.
אבל התמורה הלא רשמית...
היא הסיקור החיובי לשר. קמפיין נוסף של מיליון וחצי.
שאיך זה בא לידי ביטוי? כל מיני ציוצים כאלה שהם מוצאים או... איך קוראים לפוסטים של איסטגרם?
כן, כן, סטורי, בעיקר הרבה סטוריז ופוסטים. הם פשוט שולחים הודעות דוברות של השר.
והם מעלים את זה כמו שזה?
מעלים את הודעת הדוברות כמו שהיא.
אני מניח שסוגרים, אתה יודע, זה דיל כזה, עשרה סטורי.
אז אתה יודע, אז יש דברים שהם יותר... או שאנחנו נהיה סבבה איתך. יש דברים שהם יותר כתובים ויש דברים שהם פחות כתובים. הדברים הפחות חוקיים הם פחות כתובים, הדברים היותר חוקיים יותר כתובים. אבל פשוט מעבירים הודעות דוברות, וממש יש שליטה, יש מוטת שליטה משמעותית לשר על אופי סיקורו בעמוד חדשות, מאוד מאוד חשוב. סיפר לי איזשהו שר סתם באנקדוטה, זה היה מאוד מעניין לשמוע את החשיבות של פוש ושל ישראל בידור בעבור השר מהליכוד, כי בסוף הם אומרים, אני מגיע לערוץ 12, רק תוקפים אותי, אין לי... א', הבוחרים שלי לא נמצאים שם כל כך, ב', הם רק תוקפים אותי, ערוץ 14 בסוף ממעטים להזמין, יש להם ביקוש מאוד מאוד רב בקרב שרי הימין.
כן, קשה להיכנס אם אתה...
אתה יודע, אם אתה שר פחות משמעותי, אז יותר קשה להיכנס.
וואלה.
יותר קשה להיכנס שם. וכאן זה בעצם, זה ממש יד חופשית, ישירה למצביעים, זה ממש בוננזה בעבור השרים האלה.
סיקור מלטף.
סיקור מלטף, בדיוק.
וואלה. וכמובן שזה... למי שלא מבין ממאזיננו, אני לא מצפה שיבינו, אבל זה כמובן בעייתי בצורה בלתי רגילה. אתה משתמש בכסף ציבורי, הכסף שלך כשר הוא כסף ציבורי שאתה אמור להוציא במסגרת קידום יעדי המשרד ולא היעדים האישיים, זה לא כסף קמפייני. למרות של השלטון בחרתנו, אתה אמור, יש כללים, על זה רצינו לשוחח עם עדנה הראל פישר, עמיתת מחקר וראש התוכנית לאתיקה שלטונית ומאבק בשחיתות במכון לדמוקרטיה, להסביר איך זה עובד. היא גם כיהנה כיועצת משפטית של משרדים. זאת אומרת, יש שטאפ, נגיד, מקדמים, משרד החינוך רוצה לעדכן על תוכניות לימודים בפסח. אז מעדכנים על תוכניות לימודים בפסח. אבל אין דיל שיש מתחת לשולחן, עכשיו תדאגו לשר, ועל זה בעצם משלמים עם הכסף הציבורי. זה מזכיר את הפרשיות ישראל ביתנו.
נכון, נכון.
מה זה הפרשיות ישראל ביתנו? אני מעביר לך X, נגיד מיליון שקל לעמותה שלך, ובתמורה אתה משרשר בחזרה אליי חצי מה-X הזה לצרכים האישיים שלי, מעבר לפוטנציאל הפלילי של הדבר הזה. כמובן שזה מנוגד לכל נורמה של מנהל תקין, אבל כשמשדרים מלמעלה את רוח המפקד, כנראה שכל אחד כבר בחלקת האלוהים שלו טס קדימה.
לגמרי.
ואם בעבר עוד היה לך כלי תקשורת, שאולי היו חושבים פעמיים, יש לנו גם איזה מוניטין וזה, ככל שאתה הולך לעמודי אינסטגרם, אז גם זה, גם המנגנון שם.
טוב,
טוב, אז סחטן לך, כמה עבדת על הסיפור הזה?
כמה שבועות, זה האירוע של כמה שבועות, כן, כן. ננסה אולי אפילו בפעם הבאה לדבר ולהעמיק קצת, באמת יש כאן כל מיני היבטים מאוד מאוד מעניינים.
עכשיו לצפות שאני אקבל סיקור שלילי בישראל פלוס על מיכאל האוזר, טוב?
או שתשלם, יוחנן, או שתשלם. אני רגע, אבל אני קוטע שניונת את הדיון, כי יש לנו ממש עוד שתי דקות, ואני רואה מכונית בטלוויזיה, אולי אנחנו גם יכולים לשמוע.
רגע, לא טעמת עם הג'יהאד?
הנה, אנחנו ממש רואים עכשיו את המכונית הסוואן, הטויוטה הזאת, שהביאו את החטופים.
מיכאל, זה הזמן לחשוף שתאמנו את מועד השחרור בדיוק לסוף התוכנית, עם אנשי הג'יהאד.
אנחנו רואים ממש עכשיו את מכונית שכנראה נמצאים בה החטופים, מגיעה לנקודת החילוף, כאשר יעברו החטופים אל אנשי הצלב האדום.
תכף נראה איזה ויה דולורוזה הם...
בדיוק, איך זה בדיוק ייראה הדבר הזה. אנחנו נגיד שיש לנו עוד ממש דקה וחצי עד שאנחנו חייבים לצאת לפרסמות.
זאת אומרת, אתה חושב שהמחבלים שם זה מחבלי ג'יהאד? כנראה שכן.
כן, כן, אני חושב שמי
שעופים
כ10 אנשים עם נשקים שלופים, עם כזה נשקים מאולתרים שלופים, את המכונית שבה נמצאים החטופים, ואני מניח שאלו באמת לוחמי ג'יהאד, והנה רכב הצלב האדום ממש...
לא, לא, לא.
לא, לא, זה עדיין, זה רכב גם כן של כוחות הג'יהאד. אנחנו רואים אגב הרבה דגלי חמאס כאן, אבל רכב הג'יהאד ממש מתקרב.
אני מקווה שהם ביחד באותו רכב, ולא עושים לנו גם שם, מחלקים את זה בשיטת הסלאמי.
אנחנו באמת לא יודעים, אבל הנה זה כבר רכב לדעתי של הצלב האדום. תכף אנחנו נראה ברגע שהמצלמה תיפתח קצת יותר.
הם לא בדיוק תכננו את כל עניין.
אני מקווה שפשוט שאנחנו לא נראה את זה
כושר הארגון.
אני מקווה שאנחנו לא נראה את זה כמו בפעם הקודמת, שזה באמת היה מעבר פחות חלק.
טוב, מיכאל, אנחנו צריכים להיפרד, ואנחנו נשאיר את המאזינים שלנו במתח.
בדיוק.
ויש לנו גם בשבת, נקווה מאוד שחרור קרוב.
עוד פעימה נוספת של שחרור נוסף.
טוב, אז תוכנית שמותאמת לסיטואציה.
כן, בהחלט, תוכנית שמותאמת לסיטואציה. ואנחנו ממש ניפגש בשבוע הבא. לתוכנית נוספת, וברגעים אלו ממש משתחררים כנראה ארבל וגדי, הם הגיעו לנקודת החבירה ויפגשו צוותי הצלב האדום. תודה רבה יוחנן.
טוב, תודה רבה, שבת שלווה ושקטה, ונקווה לשובם של החטופים.
להתראות.
ביי ביי.